אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן. מה את עושה ביום שישי?
יש לי איזה אירוע קטן.
איזה אירוע? מה, משהו קורה?
אני בדיוק מתחתנת.
את מתחתנת?
כן.
וואלה, עם מי?
אתה לא מכיר.
אני לא מכיר, אני באמת לא מכיר. דווקא זה בדיחה, אבל זה דווקא מדויק. כמו שנאמר, I've never been to me.
נכון. בוא נשים פה בעריכת השיר הזה.
But I've never been to me. נכון, ככה זה הולך?
לא, זה היה זיוף מטורף.
הווי. אז אנחנו מתחתנים ביום שישי, את מתרגשת?
אני לא יודעת, אני לסירוגין מתרגשת ברמה שאני מפחדת שאני אפול שם על הפרצוף שלי ולא אוכל לנהל את הדבר הזה. ובשאר הזמן אני פשוט כל כך כבויה, שאני לא זוכרת איך קוראים לי. אז אני ככה נעה בין שני המצבים האלה.
ככה, בין להיות כבויה לבין לחשוש ליפול על הוויג'. הבנתי. אני נורא 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 מתרגש. חייב להגיד את האמת. זה נורא מרגש.
כן, זה באמת מרגש.
וגם אנחנו מציינים 10 שנים, חשוב לציין.
נכון, זה יהיה בדיוק בחודש.
אולי אפילו בשבוע.
אני לא יודעת, אני יודעת שהכרנו ב...
זה גם יהיה על הדקה, אני חושב.
הכרנו ביוני 2011.
השטג יוני 2011.
נכון, איפה אתה היית ב-2011?
איפה אתה היית? אני הייתי בדייט עם מיכל בבר שבע.
כן, אז זה יהיה בדיוק 10 שנים שלנו, עכשיו אנחנו מתחתנים ביוני 21.
וואו. ובאמת החלטנו שהגיע הזמן להתחתן, אחרי שנה ככה בבית בקורונה, שהצלחנו לא להרוג אחת השנייה, ואנחנו נעשה פרק אחרי החתונה, אבל שבוע אחרי זה אנחנו לא נעשה פרק, אנחנו נצא לערך דבש.
נכון.
נכון. עבר...
אבל...
לא, תיאת מה, אני לא יכול ככה, אני מבטא את החתונה.
לא, אנחנו...
לא, אני לא מסכים, ככה לא בונים בית.
שקט קצת. תפסיק למלמל פה, אף אחד לא מבין אותך. אנחנו רוצים לבקש שתשלחו אלינו שאלות לגבי זוגיות ומערכות יחסים.
נגיד, עומר ומיכל, איך אתם מצליחים גם לגור ביחד, גם לעשות פודקאסט ביחד?
וגם לא לרצוח אחד בשנייה.
וגם לא לרצוח אחד בשנייה, וגם להתחתן ביום שישי.
אז אנחנו נשמח, כי אנחנו רוצים...
לדוגמה.
אוקיי, אתה פשוט לא תיתן לי.
איך אתם מסתדרים עם ההורים של הבני ובנות זוג שלכם?
אנחנו
לדוגמה.
אני רואה שאנחנו יכולים פשוט להמציא את כל השאלות בעצמנו.
לא, אני חושב שהמטרה היא של התרגיל הזה עכשיו זה שאנחנו לא נאלץ לעשות את זה ואז להעמיד פנים. המאזין יוסקה שואל, ואז אתה יודע, זה כך ברור שזה מזויף, כי אין אנשים שקוראים להם יוסקה.
אבל למה עכשיו עשית את זה? כי יכולנו בכל זאת, אם לא היו שולחים
לא, לנו, אני אגיד לך למה,
אז, כי... אז להמציא ולהשתמש בזה.
כי קיבלתי תגובות על פעם שעברה שאמרנו את זה, שיש משהו קצת, גם זה ממש המילה שהשתמשו בה, מול יש משהו קצת יהיר, בלחשוב שאתה פשוט תגיד לאנשים לשלוח לך שאלות, והם יעשו את זה. מה שנאמר פה זה לא הסטורי, אין בוקס הנוחה להזנת שאלות,
אז,
ולכן חשוב לתת לאנשים דוגמאות.
דוגמאות זה מה שהיה חסר? יש כבר עכשיו בתיאור של הפרק לינק לשליחה שמגיע למייל של התוכנית שלנו, אז אפשר לשלוח לשם ישר מהתיאור של הפרק, וגם אפשר לכתוב לנו באינסטגרם לכל אחד מאיתנו, ואפשר גם לשלוח לנו בטלפונים, יש לכם את הטלפון שלנו, ואפשר לשדר לנו בטלפתיה את השאלות שלכם.
ואפשר שלכן. דרך הפטריון גם להעביר.
נכון, אפשר דרך הפטריון.
ואפשר את do not reply at beagles.com.
נכון.
ועכשיו נגיע לחדשות הסוערות של היום.
כן.
כן. במסגרת השינוי השלטוני היותר רחב של קורר של מדינת ישראל, נפל דבר בישראל, ובוטל הייחוד בין יפו תל אביב לבת ים, ולעולם לא יהיה עיר שנקראת יפו בת ים תל אביב.
נכון, וואו, זה ממש היה
או
כאילו...
יפו תל
לא,
בת ים תל,
תל
אביב.
תל אביב, יפו בת ים, זה כבר כמו הילדים האלה
כן.
שההורים שלהם התחתנו, והם גם היו, ההורים עצמם היה להם כבר 2 שמות, כל הילדים האלה שהם באמת...
מיכל צורן בן יעקב הכהן.
כן, כל מיני
משי.
יצירי כלאיים נוראים כאלה, די עם זה.
אז הם מצחיקים, היו מאחדים תארים, אבל גם שוברים את המקפים, כאילו זה היה כאילו מפתלים בין הבת לים, בין התל לאביב. זה היה יכול להיות מין רצף מקפים, כאילו, בת אל ים אביב יפו.
סבבה, תודה על זה.
אני חושבת שאת מחתנת איתי ביום שישי, כן? עדיף שתמצאי קצת יותר עניין בבן אדם פה.
קשה לשכוח. אז זהו, אז מה שקצת היסטוריה...
בבקשה.
אני פה בשביל ההיסטוריה פשוט, לא יודעת.
זה האמת שאנחנו באמצע שיתוף פעולה עם הפודקאסט עושים היסטוריה.
עושות.
עושות היסטוריה.
ב-2014 גדעון סער הקים ועדה. לדון באמת בעניין האיחוד הזה, אחרי עתירה שבת ים עתרה לממשלה, כי היא הייתה בחובות איומים. והמסקנות של הוועדה שהתפרסמו שנתיים אחר כך, היו באמת לאחד את בת ים ותל אביב עד הבחירות המוניציפליות של שנת 2018, אוקיי?
יפ.
ואז ביוני 17, דרי, שהיה אז שר הפנים, החליט לדחות את האיחוד לשנת 2023, והכל באמת בגלל בעיות תקציביות של בת ים, כן? כל האיחוד הזה, הוא יזמו אותו כדי לעזור לבת ים בעצם.
אה, זה לא היה בשביל לעזור לתל אביב?
לא.
תל אביב לא הרגישו שפתאום חסר בה עוד עיר?
לא.
יו, אני מתה על תל אביב, את יודעת מה חסר לי פה? עוד אנשים, בת של ים, עוד אנשים. לא, פשוט יש יותר מדי חנייה, יותר מדי מקום, יותר מדי תשתיות, ואני מרגישה שכאילו צריך עוד איזה כמה עשרות.
האמת שאני חושבת שטוב, נגיע לזה, בעיניי זה יכול להיטיב עם תל אביב מאוד.
אה, בטוח, בטוח. סתם אני, זאת אומרת, היה לי ברור שזה בשביל להקל על בת ים, ולהכניס אותה לתוך הסך כסף אינסופי שהוא עיריית תל אביב, ולא ההפך.
ולהוסיף קצת לתשלומי הארנונה.
זה כמו פרויקט שתי הימים שרצו למלא את ים האדום, את ים המלח מים המלח, רצו למלא את ים המלח. כמו פרויקט שני הימים שרצו למלא את ים המלח. זה היה ממש way too much information, לאנקדוטה מאוד טיפשית.
אני אמליח אותך אם לא תסתום את הפה.
הווי, יהיה לך את כל שאר החיים שלך לעשות את זה עכשיו שאנחנו מתחתנים. כל יום את תראי אותי, כל בוקר, זה. מה קורה? בוקר טוב, מיכל, מה שלומך? הוא רוצה לנסוע לפרויקט שני הימים, זה פרויקט של שני ימים, ים המלח והים השני, שהוא הכינרת, והוא ימלא אותו.
קצת שקט. אוקיי, עכשיו, דרי הודיע לנו עכשיו שההחלטה התבטלה. לא מאחדים את בת ים ותל אביב, בגלל שבת ים, מסתבר, עמדה ביעדי הגירעון שהוצבו לה אי אז, ומסתבר שהיא בסוף לא צריכה את תל אביב.
מה שאני אמר, you get to live another day, בת ים.
ממש, ממש. עכשיו, אני חושבת שהדבר הזה מעולם לא היה אמור לצאת לפועל. זאת אומרת, באמת, עכשיו, ואני אגיד לך למה אני חושבת את הדבר הזה. בגלל שבזמן ההצהרה, ב-2018, אז עיריית תל אביב מסרה לכל כלי התקשורת, אחרי שבאמת הצהירו על זה קבל עם ועדה, היא אמרה, עמדת משרד הפנים כפי שפורסמה, משמעותה שאיחוד הערים לא יצא לדרך. עיריית תל אביב יפו נתנה את הסכמתה לביצוע איחוד בצורה מהירה, כדי שיושלם עד סוף שנת 2018, ולא עד סוף שנת 2023. כך גם המליצה ועדת החקירה שדנה בנושא. כל בר דעת מבין שדחיית האיחוד לשנת 2023 משמעה שהאיחוד בוטל ולא התבצע. במדינת ישראל, לדחות כך את המהלך זה כמו לחתום על קרח. אנו מצירים על כך ולא נוכל לקחת חלק בדבר, אוקיי? זאת אומרת, אתה מבין עוד ב-2018 שהודיעו את זה לציבור, עיריית תל אביב אמרה, תקשיבו, באופן שבו הם עושים את זה, זה לא באמת הולך לקרות. והם צדקו.
כן, כן, כן.
זאת אומרת, כבר אז בעיריית תל אביב הבינו שהמשמעות של הדחייה ל-23 אומרת שבעצם דה פקטו ביטלו את זה, זאת אומרת, דרי כבר ביטל את זה אז.
אבל זה בעצם השפלה פשוט כלפי בת ים, לא? בעצם אומרים, בת ים, get your act together. אם לא, אז אנחנו ניתן כאילו לחולדאי לנהל גם אתכם.
בת ים מעולם גם לא הייתה בעניין של זה. זאת אומרת, יש פה איזה מהלך
שלא
ברור מאיפה הוא מגיע, ובת ים לא חתמה עליו. זאת אומרת, גם עכשיו, כשזה התבטל, ראש עיריית בת ים צהל ושמח. זאת אומרת,
כן, יש לו עבודה.
נכון.
באו להפוך אותו למחזיק תיק שכונת דרום בת ים.
בוודאי.
כן.
עכשיו, אז הדבר הזה בעצם, אף אחת מהערים לא בדיוק הייתה בעניין. זאת אומרת, חולדאי תמך ברעיון עצמו, זה לא שהוא היה נגד ולא התנגד, אבל הוא לא אהב את איך שעושים את זה. בת ים לא הייתה בעניין, כי כאמור, זה מבטל המון המון משרות שאפשר, אתה יודע, לתת למקורבים וכל מיני דברים כאלה.
ברור.
אז בעצם יש פה החלטה שאף אחד לא רוצה, וכנראה גם מלכתחילה לא הייתה אמורה לקרות. לא. זה ממש איזשהו...
לא, אנחנו נחשפנו פה לאיזה רגע שנקרא לזה אלימות ממסדית, או איזשהו כוחניות ממסדית. זאת אומרת, בעצם יש בישראל בעיה, וזה לא רק בישראל, אבל יש בישראל, זאת אומרת, איזשהו נועל או מצבים שבו, שנכנסים לפעולה כשעיר נכשלת. זאת אומרת, מה שנקרא ועדה קרואה, וכל מיני דברים כאלה. ובמובן מסוים יש היסטוריה מאוד ארוכה של פשוט להפקיע ערים מההנהלה שלהם. שווי זה בהקשר של מה שקורה ברמה הארצית. שווי שביבי היה נכשל, ואז כאילו בית משפט העליון היה מחליטים שממנים את מנכ״ל תנובה לנהל את מדינת ישראל, אחרי שכאילו...
נכון, זה כמו למנות נאמן לחברה.
בדיוק, כן, כן, כן.
עכשיו, אז, אבל אני חושבת ש... זאת אומרת, בעיניי זה כן באמת רעיון טוב לעשות את זה. זאת אומרת, ובאמת יש לזה היסטוריה בישראל מאוד גדולה, אבל מה שמצחיק זה שההיסטוריה היא של להחליט את הדברים האלה, ולא לבצע אותם, ממש וואלה, כמו פה. וואלה. כן. זאת אומרת, ב-2003, בנימין נתניהו, אם שמעת,
ראש הממשלה לשעבר, יורו אופוזיציה? אוקיי.
יורו אופוזיציה, רצה לצמצם את הרשויות המקומיות בארץ בכמחצית.
כן, האמת שאני זוכרת את התוכנית הזאת.
אוקיי? היה איזה 250 ומשהו, והוא רצה לצמצם אותם ל-150, מה שבסופו של דבר לא קרה.
כמובן.
ב-2008, גם עלתה החלטה שנפלה לאחד כמה ערים, למשל, החליטו לאחד את בת ים עם חולון, את רמת גן עם גבעתיים, את כפר סבא עם עוד השרון, מאוד מאוד הגיוני אגב.
האמת שממש. כל הדברים האלה הם נורא הגיוניים.
כל ההחלטות האלה, וכן הלאה, זאת אומרת, היו עוד כמה צימודים כאלה נורא הגיוניים, ואני באמת לא מצליחה להבין למה לא לעשות את זה. זאת אומרת, אני חושבת שהרשויות המקומיות בישראל, יש באמת המון רשויות מקומיות.
נכון.
וזה דבר שהוא בעצם נורא נורא מבזבז משאבים.
אז אני אתן לך תשובה. למה לא עושים את זה? יש תשובה מאוד טובה. ככה. ככה. ככה זה בחיים. המון דברים מתנהלים בחוסר היגיון. בגדול, בתוך החלוקות המבניות של מדינת ישראל, ואני לא מאמין שאני הולך להגיד את זה, המבנה הכי הגיוני הוא החלוקה של השבק. החלוקת נפות של ישראל מאוד הגיונית. אתה בהם, אפילו הייתי אומר, כמעט החלוקה של המשטרה, כן? צריך מחוז צפון, מחוז גולן, מחוז שי, וירושלים, הגדה המערבית, דרום, צפון הנגב.
בערים כמו לונדון. ובמקומות כאלה. זאת אומרת שהיא זה בעצם עיר ענקית שהיא לא בדיוק עיר, ויש לה מין בורוז כאלה.
לא, אז זה מה שאני אומר, זה מה שאני אגיד. אני חושב שמדינת ישראל באופן כללי יש לה יותר מדי מין מחוזות, ולא צריך מועצה אזורית יואב ומועצה אזורית ברטוביה, יהיה בסדר זה. אבל למה לא עושים את זה? כי דברים לא הגיוניים. העולם הוא לא מקום הגיוני. מבנה פוליטי הוא הרבה פעמים גם אינרציה, וזה האינרציה. ולכן אני חושב שמה שראינו פה, נגיד, שאמרת, נורא הצחיק אותי על בת ים, שאמרת שזה כאילו אמרו להם, יש להם עד 2023. עכשיו זה מזכיר לי את הסיפור של הונג קונג, שכאילו הסינים אחרי שכאילו, זאת אומרת, בעצם אחרי שסין קיבלה עצמאות מבריטניה, או לא משנה, היה שם מהפכה, או לא, whatever, אז אמרו להם, את הונג קונג, הבריטים אמרו, את הונג קונג אנחנו רוצים לשמור. תנו לנו את זה ל-99 שנה. עכשיו, 99 שנה נראה כמו כל הפאקינג זמן בעולם. עד שעובר ה-99 שנה, כמו שקרה לפני כמה שנים, ואז הונג קונג פשוט בין לילה היית צריכה לחזור לסין, וזה היה באמת אסון גדול. אז אני מרגיש שכאילו מין, הדברים האלה הם תמיד איזה מין, נקרא לזה אופק. זה איזה אופק עתידי שהולכים אליו, אין לזה שום התכנות גם ברמה של כאילו, איך אתה משנה את זה? כי תמיד יש איזה לחייה נעיכה, תמיד יש איזה ראש, יושב ראש מועצה אזורית עוקף כינרת, שזה המשכורת שלו, והוא, למרות שהוא מבין, שזה הרבה יותר הגיוני שהוא יהיה עם עוטף כנרת צפון, הוא לא רוצה את זה.
נכון. מצד שני, אני לא כל כך מצליחה להבין למה גם הרבה מתושבי בת ים, חלק היו בעד המהלך הזה, אבל חלק היו נגד. זה לא אנשים שיושבים שם במועצה בהכרח ושומרים על הג'ובים שלהם.
כן.
זאת אומרת, יש משהו נורא הגיוני בלהפוך את גוש דן לעיר אחת. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים לשלם אחרת על חנייה בשני המקומות האלה? למה אני צריכה שמערכת תחבורה ציבורית שלי תהיה רק בעיר שלי? למה הפנגו שונה? למה מערכת שירותי הניקיון היא שונה? למה מיסים שונים? למה? זאת אומרת, אני באמת מאמינה שאם היו פותרים בישראל את בעיית התחבורה הציבורית, אז המון משאר הבעיות היו נפתרות. למשל, מצוקת הדיור בישראל. כלומר, אם אני ואתה היינו יכולים באמת, לא בסתם, באמת לגור בבת ים, אז היה הרבה יותר קל. זאת אומרת, אם היינו יכולים לגור בבת ים ולהגיע בקלות כל בוקר לתל אביב,
אני יכול להתגיע אותך שנייה?
אז הרבה ממצוקת הדיור הייתה
נפטרת. אין שום בעיה שתעשי את זה. את לא גרה בבת ים היום, לא בגלל שאת צריכה להשתמש באוטוטל אחר, בכרטיס תחבורה ציבורית אחר.
אני גרה ביפו, וגם שם רחוק לי להגיע, ואני מתקשה להגיע, ויש לי בעיה תחבורה.
אין לזה קשר לחלוקה ארגונית, אבל של העיר.
יש קשר.
למה?
יש קשר בגלל שאתה, בגלל שמי שצריך לעבוד בתל אביב ולהיות בקרבה אליה, קשה לו אפילו לגור בחולון, שזה מאוד קרוב,
250...
אז זה רחוק לו, ויש לו קשיים
לוגיסטים
להגיע.
ומי שגר 300 מטר דרומית אלינו, בעובר קו דמיוני לחלוטין, שהופך את שדרות ירושלים לשדרות העצמאות, הקו הדמיוני הזה היא מה שמונע ממנו לעבוד בתל אביב?
זה לא קו דמיוני, זה המון 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 הפרדות שהן קשורות לחלוקה המוניציפלית האידיוטית הזאת, וזה לא רק העניין של תחבורה. אני רוצה לקבל את מה שמקבלים התל אביבים, מבחינת זה שיש לי עירייה עשירה, שכן, נותנת לי אוטוטל ואופניים ומלא דברים. בא לי לגור בבת ים ולקבל את אותם דברים, זה נראה לי ממש ממש הגיוני.
כן, אבל אני חושב שמה שאת לא יודעת, או מה שאת מפספסת פה, זה שאת לא מבינה שלבתוך בת ים יש כבר הרבה מהדברים האלה משל עצמם, והם לא רוצים לוותר על זה. זאת אומרת, להם יש מערכת, יש להם עיר. אם אתה בת ימי, ב-30 שנה האחרונות, אתה ראית את העיר שלך עוברת מ הבדיחה הכי גדולה במדינת ישראל, בדיחה כמו חולון בת ים, כאילו מין עניים, 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 להערת חוף מאוד מצליחה, שהולך בה כל כך טוב, שמבחינתך הכניסו את הראש עיר שלך לכלא, מרוב שהוא היה מושחת טוב, וגנב בשבילך כסף, כן? ועכשיו פתאום, שכאילו נראה טוב, כשאתה כבר מגרד את הסטנדרטים של תל אביב, אז אומרים לך, אתה יודע מה בעצם אנחנו רוצים לספח אותך, ולהפוך אותך לשכונה, לבטל את כל ההישגים שלך, לקחת להם אחריות, לקחת לך את הארנונה, ואני יכול להבין למה אנשים לא רוצים את זה. אני חושב שדה פקטו, הרבה מהדברים האלה כבר קורים, כאילו, הרכבת הקלה האדומה, הקו האדום,
כל הדברים. נכון, זה יש שינויים לטובה, כן, אבל אני לא מבינה את המין הלאומנות המוניציפלית הזאת,
בדיוק, כן.
של, לא, אנחנו, יהרסו לנו את הצביון של בת ים, בדיוק, נו, כן. באמת, מי
לא, אבל איזה מתחבר לה...
כאילו, יש שכונות בתל אביב שהן כל כך זהירות, ויש להם שוק לוינסקי, זה שכונה עם גאוות יחידה. אז את בת ים יהרסו לה את הציוויון אם יצרפו אותה לתל אביב? נו, באמת.
אז זה מצחיק אותי, כאילו אני מרגיש שאחד מהטרנדים הפוליטיים המעניינים שקורים ב-10-20 שנה האחרונות, זה שאין יותר אלימה בין התמיכה בסיפוח לבין שמאל-ימין. זאת אומרת, יש הרבה שמאלנים שתומכים בסיפוח אגדה, ויש הרבה ימנים שלא תומכים בזה מסיבותיהם, ואני מרגיש שפה זה דוגמה לאיזה מין פוליטיקות סיפוח טובות. כאילו, יש פה כאילו זה קו סיפוח אחר, כאילו אני תומך בסיפוח. של בת ים בתל אביב, בדיוק כמו שאני תומך בסיפור, כאילו, אני אומר...
לא, זה בדיוק המקום של הזה שהלאומנות כבר מתיישבת לסירוגין עם השמאל והימין בצורה שהיא תלויה בקונטקסט.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו כשמאלנים, כביכול, אתה יודע, תומכים בזכות להגדרה עצמית של מקומות כמו, מה שהזכרת, כמו הונג קונג,
כן.
או כמו קטלוניה, או כל כן, מיני מקומות כן, כאלה, כן. זאת אומרת, שמאלים תומכים בזה.
בהגדרה עצמית, כן.
מצד שני, כלפי עצמנו,
כן.
אנחנו פחות, זאת אומרת, כלפי ישראל, הלאומנות נראית לנו ימנית ונגועה.
לא, אפילו, אנחנו אפילו שוביניסטים, שוביניסטים במובן הרוסי המקורי של מרחיבנים, או כאילו מין אימפריאליסטים.
כן.
אנחנו רוצים לספח, זאת אומרת, אני, אין לי בעיה שבת ים תסופח אליי, ותוגדר מראש כמעמד הנמוך הנחות. זאת אומרת, זה באינטרס שלי. כמי שנגיד, הורים שלו גרים בתקווה, אחלה לי. אני רוצה שיהיה יותר נמוך מהתקווה. אני רוצה עוד. בוא נעמיס את העיר, כאילו, let's make them our slaves. כמו וייב, כאילו, מין רומא, כאילו, אתה כובש עיר, זהו. זאת אומרת, הם עכשיו הסלייב שלך. אני רוצה את זה. אני מרגיש שהרווחנו את זה כעיר באופן ממש, כאילו, חזק.
אז בוא נעבור לשם אחרי החתונה.
אחרי שנספח את זה, אני מוכן לעבור לשם. זה, אני אחד מהדברים שרציתי להגיד, שמה שבת ים לא יודעת, או יותר נכון, מה שתל אביב לא יודעת, זה שבת ים, חולון וראשון זוממות לספח את תל אביב.
כן, לגמרי.
הן רוצות לעשות מין מגטרון סיטי ולספח.
זה יהיה הרבה יותר הגיוני.
ומה שהן לא יודעות, זה שכבר סוכם בין בנט לרון חולדאי, שרון חולדאי כשהוא פורש, הוא מקבל כאחוזה פרטית את בת ים.
יפה.
כמו לורדים בימי הביניים. זאת אומרת, הוא נהיה the first duke of York, והוא יכול למשול בבת ימים כאהבת רצון, הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. זה ההרם שלו.
יפה.
אני רוצה להגיד לך מזל טוב. Happy Juneteenth, ביגלס.
Happy Juneteenth גם לך. אז זהו, אז אנחנו רצינו לדבר על הג'ונטינת', ו...
הג'ונטית. אני רוצה לדבר על הג'ונטית'.
ג'ונטינת'.
זה מנהג...
זה כתוב, בעברית כותבים את זה, זה כמו שכותבים בלוטות.
בלוטות.
עם מלא טאפים, עם גרש.
אבל צריך להגיד, כמו שיש את הארגון ג'י-סטריט, שתמיד בעברית זה נראה כמו גי-סטרייט.
נכון. אז ג'ונטינת' הוא יום השחרור מעבדות באמריקה שחל ב-19 ליוני.
לכאורה. לא, הוא לא, זה מה שנורא... זאת אומרת, הסיפור יותר מצובח מזה.
בסדר, בוא
נתחיל. זה החג הלאומי של אמריקה לשחרור העבדים.
סבבה. שחגגו כבר שנים, אבל החל מהשנה...
ממש כך.
הוא גם נחשב חג פדרלי בארצות הברית, על פי החלטתו של ג'ו ביידן. עכשיו, תראה, בהרבה מובנים זה יום ממש מרגש בשבילם.
זה יום נורא מרגש, אני רוצה...
זה כאילו יכירו בנקבה כיום אבל לאומי.
יפה, זאת אומרת, אני רוצה שנסביר על היום הזה, כי הוא באמת יום מאוד מאוד יפה. הרי בעצם מלחמת האזרחים הייתה על איזה... אם לסטייטים יש זכות... להגדיר אם יש שם עבדות או לא. מה שהרבה אנשים לא זוכרים לגבי מלחמת האזרחים, זה שזה לא רק היה על המתח בין צפון לדרום, אלא זה היה על השאלה על מה קורה כשהולכים עכשיו מערבה. נכון, אמריקה התחילה באיסט קוסט, ואז התחילו לבצר עוד סטייטים חדשים.
כן.
והחלוקה בין צפון לדרום לא היה ברור אם היא חלה עליהם, כי הפשרה של בדרום יש עבדות, בצפון אין עבדות, היא פשרה ישנה, היסטורית באמריקה, ועלתה שאלה, נגיד, עם קנזס, שהיא סטייט חדש, שיושב בול על התפר בין צפון. איזה חוקים חלים עליו? וכל מיני סטייטים רצו דברים שונים, כן? ואחד מהכי נוקשים, או הסטייט בעצם האחרון שבו בוטל עבדות, היה טקסס. טקסס הוא הסטייט הכי כאילו נקרא לזה מערבי בדרום, לפחות דאז, וטקסס היה הסטייט האחרון ששמר עבדות, גם כשהמלחמה כבר הוכרה, ומציינים את הג'ונטינת' על היום שבו בגלווסטון טקסס, שזה עיירת חוף מופרט בטקסס, שמי שזוכר מהג'ינקס, לשם הוא בורח, רוברט דרסט, I killed them all, הוא בורח לגלווסטון. Oh, גלווסטון. זה שיר נורא יפה. לא משנה, גלווסטון, טקסס, מקום מאוד מוזר, כי זה בטקסס רק שזה עיירת חוף, כי זה פונה למפרץ מקסיקו. ובגלווסטון בעצם, הדרום בעצם, המאחז, המחוז האחרון שעוד התמך בעבדות והחזיק בעבדות, בעצם ביטל את העבדות, ולכן זה חג שנחשב מאוד דרומי, בעיקר שחורים בדרום, שנים שנים חגגו ג'וטינט, כי הוא היה קשור ישירות לזה מצב שבו רוב אמריקה כבר לא תומכת בעבדות, אבל עדיין הסטייט שלך כן. אז יש פה חג באמת נורא מרגש, זה מה שרציתי להגיד.
וואו, כל זה בשביל להגיד שזה מרגש.
זה נורא נורא מרגש, כן.
אוקיי, סבבה. עכשיו, באמת זה יום מרגש בשבילם, ובאמת יש הכרה ממסדית סוף סוף בדברים האלה, אבל בגלל שהם אמריקאים, הם כמובן חייבים להרוס הכל.
חייבים להרוס הכל.
ולהיות מרגיזים. ובנקודה הזאת אני רוצה להודות למאזינה דנדי מגן, שגם הציעה לנו את הנושא הזה, וגם שלחה לנו פוסט, שאני רוצה לדבר בעיקר עליו.
בשמחה.
פוסט של אמריקאית שחורה בשם פורשיה בוסטון, אוקיי? שהיא איזה פאבליק ספיקר או משהו.
עם שם כזה? זה באמת...
הלוואי והיו קוראים לי פורשה.
פורשה, מה היה שם משפחה?
בוסטון.
זה ממש, זה באמת, תסתכלי לי, זה שם ג'נרייטור באקראי. זה דמות במשחק מחשב. נכון. לי קוראים אאודי אוסטין. נו באמת.
נכון, זה הגיע מהרשימות האלה שרשום כאילו מין... מספר, תעשה לפי התאריך יום הולדת שלך.
תאריך הולדת שלך והאוטו הראשון שהיה לאבא שלך.
כן, אז היא עשתה שאלון כזה.
פריז טויוטה.
כן, כן, רשימה ש... בסדר. אז היא בעצם אוהבת ככה to educate white people באופן כללי.
אנחנו נורא צריך to educate אותנו בגלל הפרג'יליטי שלנו. אנחנו נורא פרג'ייל.
נכון. והיא בעצם פרסמה פוסט ש... שמורה לנו איך להתנהג בג'ונטינס, non-black people, אוקיי? מה
הכללים? היא כאן בשביל מי שלא...
היא כאן בשביל מי שלא הבין. היא ממש בשביל זה כאן. אוקיי, אז יש שם כאילו, אני לא אתחיל להקריא את זה, כי זה די מעיק וזה רשימה ארוכה, אבל יש שם דברים הגיוניים, כמו, אתה יודע, לעודד שקיפות בחלוקת השכר, בין שחורים ללבנים, או לקנות דברים שהם בייצור של שחורים, או לשלם לאנשים שחורים שעושים בשבילך עבודה, דברים ממש הגיוניים, אבל יש שם גם דברים מופרכים לחלוטין. כמו למשל, להציע להחליף עובד שחור במשמרת שלו כן. ביום הזה, אם הוא ביקש לנוח, אוקיי? או לחשוב מתי בפעם האחרונה עירכת שחורים בבית שלך.
זה היה מאוד אהבתי זה, גם שמצוין שם לפני המגפה.
כן, בסוגריים, before
לא,
COVID.
לא, כי זה כבר כאילו מין לקחת בחשבון שיש איזה כאילו אדם לבן כמו להתחכם, שיגיד, בסדר, היה קורונה, לא עירכתי אף אחד עכשיו
כן,
שנה.
כן, כן.
בסדר, אבל לפני זה גם עירכת את החברים השחורים שלך?
כן.
זה תלוי אם יש לי חברים שחורים טוקן או לא.
נכון. עוד עצה, להיות סבלניים עם דדליינים?
זה,
אוקיי.
זה הרג אותי.
או,
ש...
או.
נו.
או. להפסיק לעשות מייקרו-מנג'מנט לאנשים שחורים, אוקיי?
את יכולה לקרוא את שש?
אחרון,
שש אהוב עליי.
שנייה, אוקיי. חייבת אחרון. או להשקיע במדיה עם סיפורים
כן.
שבהם אנשים שחורים חווים שמחה בסוגריים. Can we take a break from upholding slave movies, please?
כן.
Just a thought.
כן.
אוקיי? שזה כאילו מין, זה ההצעה שלה, ביום השחרור מעבדות, אוקיי? ביום השחרור מעבדות, היא מציעה שאולי נניח לסיפורי העבדות. זה דבר מצחיק ומעניין.
אני לכבוד ג'ונטינט הולך ליישם את עצה מספר 11, שהיא advocate for and protect black trans athletes. כי אני מרגיש שביום אחד בשנה, יש לי את היכולת לעשות את זה.
כן.
זאת אומרת, חשבתי נגיד לדבר עם זה עם המקולת שלי, ואז פיזית עם הגוף שלי, להגן. זאת אומרת, אני אאתר בן אדם שחור טרנס-אטלי, יחסים אותם במצוקה, ואז ימנע מהם לחוות את המצוקה הזאת בגופי. כי זה מה שאתה יכול לעשות on a Sunday.
כן. לא, הרבה מהחוקים היו דברים שהם באמת, הם לא בדיוק כללי התנהגות שמתאימים ליום אחד בשנה. זה היה יותר דברים כלליים שבסדר, אוקיי, נקודות למחשבה באופן כללי, בסדר. זה עוד אני יכולה לקבל, אבל שנייה, למה שאני אהיה סבלנית עם דדליינים?
אני חושב שאני יכול להגיד, אבל אני חושב שזה יצא גזעני. אני חושב שהטענה פה היא המשך...
שנייה, היא רומזת ששחורים הם עצלנים?
לא, אני לא, באמת שלא.
לא, נו, למה?
וואו, ממש הגזענות היום פה.
אני מדברת על פורשה בוסטון.
פורשה בוסטון. אני חושב שהלוגיקה פה היא איזה מין המשך של הטענה או הקו האנטי-קולוניאליסטי שבא ואומר, כל מסגרת הזמנים, כל מסגרת הקפיטליסטית היא בעצם דקנית באופן גורף. בגלל שאנחנו עכשיו בשיח זהויות, אז אנחנו מבינים שהדקנות הזאת היא לא כלכלית, אלא גזעית. ולכן באופן מבני לאנשים שחורים או אנשים מיעוטים יותר קשה לעמוד בדדליינים, כי הדדליינים האלה נאנסים עליהם במסגרת שכבר, כאילו אני ואת חיים שלנו נורא פשוטים, אנחנו יכולים לעמוד בדדליינס, כן? אם אתה תחת מערכת לחצים שכל כולה לא תואמת למי שאתה, ונועדה רק to keep you down, אז הדדליינים האלה הם עוד זה. זה כמו שנגיד, לא יודע, הדוגמה מהעולם שלי, של ויקיפדיה, שיש טענה, וזו טענה שנכונה, שנשים לא מצליחות להשיג זכות הצבעה בוויקיפדיה. למה? כי זכות הצבעה צריך להיות מאוד פעילים בשביל זה, כן? והם לא יכולות בגלל שיש ילדים, ואז לכן נמנע מהם זה. אז אני חושב שזה מין איזה היגיון של משהו כזה, אבל אני חושב שמה שהורג אותי בכל הטקסט הזה, זה המתח הזה בין החיוביות, של בוא נציין פה יום שהוא באמת ראוי, לבין העצות ל-allies, לבין פרופוגנדה מופרעת על דברים שאני לא מבין, נגיד לדוגמה, defend and protect black trans athletes, כאילו, בשעה ברמה בסיסית, כן, כאילו, החג הוא על עבדות, הוא על שחורים, כאילו, למה צריך עכשיו, לא משנה דעותיי לגבי המאבק הטרנסי, זאת אומרת, מה הקשר לבלק טרנס אתליט? אי אפשר לעשות יום גם לזכויות הטרנסים פשוט, ולהילחם בשביל כל הטרנס פיפול? למה אני צריך להכניס את האקסלוז'נרי racial politics לתוך הדבר הזה ביום הזה? האם היה בלק...
כי אין דבר כזה רשימה בלי להכניס טרנסים.
לא, אני שואל, זאת אומרת, האם בעבדות נפגעו בצורה לא פרופורציונלית black trans athletes, או שזה פגע... לא, ברצינות.
היו שם המון אתלטים טרנסים
שהושלו. דוגמה נוספת לטענה כזאת, בכיוון הפוך, היא עצה מספר 7. Advocate for pay transparency. או לשקיפות שכר. זה דבר שאני מאמין בו כשמאלני, זה דבר שאני מאוד עושה. אני בכל מקום עבודה שאני עובד, אני שואל אנשים כמה הם מרוויחים, ואני מקפיד לספר כמה אני מרוויח.
לגמרי.
אבל אני, תסליחו, אני לא מבין. איך זה קשור לשחורים? בגלל ששחורים מקבלים פחות, ובגלל שבאמריקה יש תרבות נגועה שלא לדבר על כסף? אוקיי, אז הבעיה היא שיש תרבות נגועה שלא לדבר על כסף. לא זה שהשחורים מקבלים...
ומה הקשר של גזע לא לעשות מיקרו-מנג'מנט?
לא, כי זה כאילו מין, אנחנו מזלזלים בשחורים, אז אנחנו עושים למיקרו-מנג'ר. העניין של הכסף...
אוקיי, אז רגע.
העניין של הכסף הוא בדיוק דוגמה יפה, כי הוא מראה, שוב, בדיוק כמו ה-Black Trans Athlete, אתה צריך שיהיה טרנספרסי לכולם. יש גם אנשים לבנים שנדפקים מזה. יש גם נשים שנדפקות מזה.
נכון. זאת אומרת, מה הקשר לג'ונטינף? אז אותו דבר לגבי המיקרו-מנג'מנט. אם אנחנו חושבים שמיקרו-מנג'מנט זה בעיה שיש במקומות עבודה, אז בואו נדבר על זה. אבל זאת אומרת, זה כן, זה משהו שקורה רק לשחורים.
טוב, אני מנסה לקרוא פה על זה, כי יש פה דברים מצד אחד שאני נורא מסכים איתם. לדוגמה, נגיד מספר 13, זה כתוב understand reparations and advocate for them. עכשיו, reparations, הרעיון הזה של פיצויים לעבדות, הוא רעיון שאני כן מקבל, אני כן מסכים עם זה, זה רעיון טוב. כן? זאת אומרת, צריך להיות איזושהי קומפנסציה מוניטרית, אני לא יודע איך בדיוק, וזה, זה כמו עם הפליטים הפלסטינים, כן? זה ברור שאתה לא יכול להכיל את כולם מחדש, אבל יש איזה טעם בלנסות להסדיר, לעשות איזשהו מחווה, כן? אז זה דבר שהוא הגיוני. מצד שני, יש פה, נגיד מספר 6, הוא כבר גובל בסטליניזם. זה העצה של של הפורשה בוסטון למה לבנים צריכים לעשות. Re-evaluate and reprogram your anti-racist action plan. בוא נפרק את המשפט הזה. Re-evaluate and reprogram your anti-racist action plan. זאת אומרת, אתה כאדם לבן כבר יש לך פלן. יש לך כבר את הפלן שאתה חייב לפיו לעשות anti-racism. ולכבוד ג'ונטינט, אתה תעצור ואתה תחשוב עליו מחדש.
כן.
את מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, אנחנו כבר, זאת אומרת, ההנחה היא שלא רק שלבנים הם אלייז, הם אלייז ברמה כזאת שזה כבר חלק מהבעיה שצריך לעשות להם ריפרוגרמינג. עכשיו, באיזה עולם לדבר על שקיפות כסף, לעודד פיצויים לשחורים, לשמור על black trans athletes, לא ללחוץ על דדליינים, ולעשות חשיבה מחדש על כל תפיסת הרייס שלך, איך זה תחת אותו אכסניה? זאת אומרת, למה צריך לרוקן מתוכן כל דבר? זה מה שהורג אותי פה.
זה גם לא תחת אותו מטריה, וגם יש פה זה עניין, זאת אומרת, סליחה, בעיניי מה שעולה מהדבר הזה, זה שאני צריכה להתנהג לשחורים כמו ילדים קטנים. זאת אומרת, יש פה משהו נורא כאילו כבר מגונן בצורה שהיא בעיניי פוגעת.
אני מסכים.
זאת אומרת, אני בחיים לא הייתי תומכת באיזה נייר עמדה שאומר, תתחשבו בנשים בדדליינים. ותתנו להם, אם הם צריכות יום מנוחה, אז...
ותיקחו יום לחשוב...
אז שיחליפו אותם. לא, למה?
ותיקחו יום לחשוב על כל הדרכים שבו האופן שאתם חושבים שאתם עוזרים לנשים, הם בעצם לא עוזרים לנשים.
כאילו, לא, באמת, אני רוצה... אני חושבת שאפשר להתחשב בכל מיני דברים שהם נשים related, אבל הם ספציפיים. אני חושבת שאפשר להתחשב בנשים בזמן שהן בהיריון, בזמן שהן אחרי הריון, בכל מיני דברים שהן חובות שהן אינרנטים לנשיות שלהם. אני חושבת שאפשר להבין שיש סביבה גברית שיכולה לגרום להם פחות לדבר. יש דברים ספציפיים, אבל באופן כללי, לעולם לא הייתי תומכת בוא נשחרר להם את הדדליינים. כי הם כאלה מסכנות. לא, אני, מה זה הדבר הזה? מה זה ההתייחסות? נכון? זה להתייחס אליהם כמו קורבן. למה צריך להתחשב בשחורים בדדליינים? למה צריך להתחשב במישהו בדדליינים? יש דדליין, אתה עובד בעבודה, תגיש את הדדליין. לא צריך לעשות מייקרו-מנג'מנט או כן מיקרו-מנג'מנט למישהו מסוים. אולי לא צריך לעשות את זה בכלל, אבל לא צריך ספציפית לציין שלמישהו הזה לא צריך לעשות מייקרו-מנג'מנט. זאת אומרת, זו תכונה ניהולית. היא בדרך כלל היא מתייחסת לבן אדם ספציפי שעושה את זה או לא עושה את
לא,
זה.
לא, גם את החרא בוץ, זה מה שאתה עושה, זה לא קשור, לא
בדיוק.
הכל. כן.
ולמה צריך לתת להם? הם צריכים לנוח ספציפית ביום הזה, אז צריך להחליף אותם? למה הם צריכים לנוח
לא,
ביום
כן,
הזה?
לא, זה כאילו, כי זה כאילו
כי הם צריכים להכין את עצמם לתקסים של הערב? תלכו לעבודה ותעשו תקסים בערב.
לא, זה כאילו מין, כי זה חג על עבדות, אז אתה כאילו מין מתקן את העבדות, וזה שאתה נותן לאנשים כאילו שחורים חופש. אני, מה שהורד אותי פה, זה שכמה הדבר הזה מסמל גם את הקריסה של המערכת הפוליטית האמריקאית, וגם בפרס, ממש בפרט את הקריסה של, 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 של פוליטיקה באופן כללי. כי דבר ראשון, אמריקה אלופה בימים המזדיינים האלה. אמריקה כל היום, Black Appreciation Month, India, Columbus, כאילו, כל הימים האלה, כל הפוליטיקה האמריקאית מממשת גם ההוקרה וגם התיקון ההיסטורי. נגיד, מבטלים את Columbus Day בשביל לעשות תיקון על הגזענות כלפי גם ה-Native Americans וגם האיטלקים, כן? אמריקה נורא עובדת טוב דרך הימים אלה. Martin Luther King Day, זה יום חשוב. בדיוק יש Martin Luther King Day ולא מפרגנים למלקום אקס, כן? זאת אומרת, אמריקה בדיוק, המורשת שלה היא מנהלת את זה באופן הזה. ופה מה שאתה רואה זה את המין, גם את ה-bastardization, שזה הניסיון להפוך את זה להכל, black trans athletes, הכל, pay wage, כל הדברים שכאילו מין משפיעים על שחורים, אולי בצורה יותר disproportionate, אבל הם לא בהכרח נושאים של שחורים, ואיך זה מרוקן את המשמעות ההיסטורית, והופך את זה למין בדיחה. לדוגמה, יש פה, נורא הצחיק אותי, כאילו, מין vote for politicians who support public safety alternatives to traditional policing whenever possible. מה? תתמוך בפוליטיקאים
לא
שלא...
לא הבנתי אפילו.
בדיוק. כתוב פה, תתמוך בפוליטיקאים בכל דרך אפשרית, כל עוד הפוליטיקאים האלה תומכים באלטרנטיבות לשיטור קלאסי.
עדיין לא הבנתי.
Exactly. Police kill black people, אז כן. תתמוך במי שלא supporting the police.
אוקיי.
זו טענה מוטרפת. כן. עכשיו, זה מוטר... היא מוטרפת כי היא מתחברת למה שקורה היום באמריקה, שבו הבעיה היא כאילו לכאורה המשטרה, ולא זה שנגיד יש systemic racism ויש שוטרים ש... סבב. לא, לא, לא. צריך to defund the police, זה כמובן טענה ליברטריאנית לחלוטין, היא טענת אנטי-שמאל, מי שחושב שצריך לא לממן את המשטרה, לא מבין מהי מדינת רווחה, ובעצם מעודד מיליציות פרטיות, זה סכנת נפשות, זה רעיון מחריד, זה הרגע, זאת אומרת, הקו הפוליטי הזה שה-Black Lives Matter הוביל, הוא מה שגרם לי לשבר הפוליטי הענקי שלי מול השמאל האמריקאי. אני לא מבין איך אתה יכול to defund משהו ממשלתי, אתה צריך ההפך. הקייס שלנו כשמאלנים צריך להיות refund the police.
כן, תתנו להם יותר כסף.
תנו להם יותר אינסוף כסף, ותכניסו לשם עובדות סוציאליות, ותבדו שיש גם שחורים שם, ותבדו שהמערכות הציבוריות מתפקדות. לא, אל תגידו לי, לא צורצים זה, כי בשנייה מה שקרה, שעשו את ה-temporary autonomous zones האלה בניו יורק.
מה זה?
עשו בזמן הבלק לייבס מאטר, בעצם הקימו מין מחוזות אוטונומיים. אמרו, אנחנו נעשה אזורים בלי משטרה. ובגלל שיש המון racial sensitivity באמריקה, אשכרה אפשרו לאנשים לעשות זה. נקרא צ'אזים, כן? לא משנה, עשו מין אזורים אוטונומיים, כן? Autonomous zones. אז צ'אז, שיקגו autonomous zone, לא משנה, היה כל מיני כאלה, autonomous zones. ומה עשו שם? הקימו כוחות שיטור מקומיים. של שחורים, לכאורה, שישתרו את עצמם, שיהיו שוטרים של עצמם. מה קרה? זה מהר מאוד הפך להיות מיליציות. ואז במקרה, סיפור מדהים, אחד מה-private, אחד מה-כאילו, community watches האלה, הרגו שתי שחורים.
כן.
כן, מדהים. עכשיו, לכן אני מאמין, יחסית מאמין בשיטה האמריקאית, וחושב שלא צריך, שמי שרוצה לעשות private militia, גם אם ה-private militia שלו נקראת the KKK, וגם אם ה-private militia שלו נקראת רודפי השלום והצדק, יש פה בעיה. ולכן צריך לתמוך במדינה, וצריך לוודא שיש תמיכה של שוטרים, זאת אומרת, שהשוטרים הם לא racist assholes, שמקבלים בונוסים כל מה שהם באים מגולגולת של מישהו שחור, כן? וצריך לפתור את זה בתוך המערכת. ופה אתה מקבל את השיבוש של כל הדבר הזה ביחד, כי הדבר הזה הוא גם מרוקן את החג מהמשמעות שלו, גם משרבב פנימה המון, 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 המון דברים אחרים, ופשוט יותר מהכל, מונע התכנות של עשייה פוליטית, כי בסופו של דבר, עשייה פוליטית חייבת לכלול הבחנה בין אמצעים למטרות. לא הגיוני שכל הפעולות הם אותו דבר. סבבה, זה שאנחנו רוצים שיהיה גם equal pay בין שחורים, לא אומר שלשמור על בן אדם שחור עם הגוף שלך זה אותו דבר כמו to have a tough conversation with your racist uncle. כן? ופה כל הדברים האלה, כל הפעולות, הפעולה הפוליטית מופיעה כזהה. Advocate, talk, support, remember, reprogram, recall. כאילו, אין שום משמעות לאקשן, לפוליטיקל אקשן in the world. הכל נהיה מין אותו בליל של כלום. וזה אנטי-פוליטי.
נכון.
טוב. שלום, צליל, מה קורה?
אהלן.
מה זאת אומרת? רגע, מה, תציג את הבן אדם? מה זה שלום, צליל? סליחה, קצת להתנהג. אנחנו גאים מאוד לארח את צליל אופמן.
אהלן.
היי, כיף שאת פה. דבר ראשון, צליל היא ה... יואו, איך כאילו מין הבעלים,
הפאונדרית?
לא, איך, מה פה על...
יושבת ראש.
מה התואר לזה?
את מזכ"לית הפודקאסט כמעט מפורסמים?
אני...
כן, מזכ"לית, סמנכ"לית, בעלים.
מזכירת הפוד ואורחת מזדמנת.
הפודקאסט המעולה כמעט מפורסמים, ועורכת דעות במאקו. אז תודה שבאת, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך. אז הזמנו את צליל בעצם כדי לדון במקרה החשוב של הסכסוך המתוקשר בין אלונה סער לבין יעל בר זוהר, ואני אסביר, כי אני כמובן פה למי שלא הבין, זה התפקיד שלי פה, צליל לא יודעת, אבל אני פה בשביל מי שלא הבין. מה שבעצם קרה בימים האחרונים זה קודם כל שהתפתחה זוגיות משונה ותמוהה בין מלך זילברשלג, מלך הדוסים, לבין אלונה סער, ביתו של גדעון סער והכוכבת של הסדרה המפקדת בכאן. שניהם צעירים ויש להם זוגיות שהיא, זאת אומרת, היה הרבה חשדות ואפילו היה מין פוסט כזה שאחרי זה ציטטו אותו של
מלך.
של אלונה, לא, לא של מלך, של אלונה
שכתבת... לא, הם שניהם העלו את זה בו זמנית עם אותו.
כן, בטוויטר, אני זוכר בטוויטר כן. שהוא העלה, שיש לי חברה.
אתה אומר, חילו, תתחילו לשאול שאלות, אז התשובה היא כן, ואז תמונה זוגית.
כן, וואו. התשובה היא כן, זה ניסוח מדהים.
אגב, אני אמר שזה כתב אחד. כתב רכילות אחד, שלח הודעה בדי-אם, ואז החלטת את
זה. מי זה? אני כנראה לא בקיא בכתבי רכילות.
אני
אמר
שזה מישהו מפי פלוס. זה פי פלוס, אוקיי. אני אמר שזה איזה יוני פרויים או משהו כזה. זה האימור שלי, ואתם יודעים מה, אני יכולה למת את זה מיד אחרי זה.
אוקיי, אוקיי.
אז צפו להפתעות, מה שנקרא. אז זהו, אז כתב אחד תהה, ואכן התשובה היא כן, לב, אימוג'י. ומאז הם בעצם כתבו את זה, ואז בעצם הפנו כתף קרה לכתבי הרכילות, כי הם קצת סירבו לראיונות, וסרבו להצטלמויות, והגיעו לאירועים, והעיזו להגיע לאירועים, ולא לעצור להצטלם.
המרוץ לשער של שבעה לילות החל, ו...
כי לכאורה הם נראים כמו שני אנשים שאין ביניהם שום קשר.
למה? כי הוא חרדי?
כי הוא...
זה בגלל שהוא חרדי? לא, לא, כי לא הייתי בטוח, חשבתי שזה ברמת אישיות, ולא נגיד זה שהוא מאמין בתרייג מצרומות, ויש לו פאות.
אני רציתי ישר לשאול, אתם שוכבים? אבל הם שוכבים.
ברור, זה השאלה היחידה.
אבל אתם שוכבים? אבל אתם
שוכבים? איך? כאילו, אני חייבת, כי אני כאילו...
איך עם סדין או איך כאילו...
לא, לא, לא.
לא, מי חודר למי, זה השאלה.
לא, אני רוצה להיות יותר ספציפית בגלל שכאילו מין, אני מרגישה שכאילו, באופן כללי, עזבו דתיים וחילונים, באופן כללי אני כתחביב אוהבת ברגע שיש זוג חדש, אני מדמיינת אותם שוכבים, כולנו לא, כאילו אנחנו מדמיינים אותם שוכבים, ואז בעצם זה בעצם עונה על השאלה האם זה זוגיות הגיונית או לא. כאילו אנשים כאילו...
אם אתה מדמיין זוג שוכב, אז אתה אומר, אוקיי, יש סיכוי.
זה הדבר בעיניי.
כן, מישל וברק, אני יכול לדמיין אותם.
בדיוק.
כן,
אני יכול לראות את זה. זה משחק שאנחנו אוהבים לעשות.
בין אלונה לבין מלך, מחברים יותר דברים מאשר מפרידים בעיניי.
מה למשל?
שניהם בעיניי סוג של סוכני כאוס. היא לחלוטין, באמת סוכנת כאוס אמיתית, שאני חושבת שזה אנטיתזה מדהימה לקיום של אבא שלה.
כן.
שניהם קוויר בייטרים גדולים מאוד מאוד.
זה אני גם, זה הסאבטקסט פה.
ושניהם מנהלים מערכת יחסים מאוד לא בריאה, סלש, לא לגמרי הוגנת עם התקשורת.
וואלה.
אוקיי, זה אנחנו תכף נגיע, כי
גם... אבל יש לי גם קבלות לכל מה שאמרת.
לא, בואי, אני ספק, בגלל זה הבאנו אותך. לגמרי. עם הסך הקבלות שלך.
לא, לא, אנחנו רוצים לשמוע את הקבלות. אז אני בכלל עוד לא סיימתי לספר מה קרה. סליחה, אנחנו גלשנו, יש פה הרבה גלישות, יש פה התרגשות גדולה, וזה בסדר, כי אנחנו מצרפים עוד בן אדם, ותמיד שמצרפים עוד בן אדם, אז יש תכונה.
מלך זילברג שלא יספר לך all about that.
וינק וינק.
טוב, אני חייב.
קצת שקט ממך. תהיה בצד. אז הייתה את הזוגיות הזאת, וכולם נורא התרגשו, ויעל בר זוהר העלתה לעמוד היוטיוב באמת משונה נורא שלה.
סטטוסי מה-90s?
שהוא חצי מצליח אגב.
הוא חצי מצליח, יעל בר זוהר יש עמוד יוטיוב יחסית חדש, היא מעלה בעצם ראיונות מהקורסה כאלה עם כל מיני סלבס מדרגות שונות, אם פתאום, יש שם תמיד אפטר אפקטס מוזר של כזה, פתאום המשפט כתוב על המסך, וכזה מין אפקטים.
זה כאילו עריכה ככה מגניבולית.
זה כן, זה כן.
וגיא זוארץ כמובן בהופעות אורח מרובות.
נכון, הוא מגיע למין פינות זוגיות דביקה, כאילו.
כן, כן.
קשה. היא העלתה בעצם ראיון עם מלך, שהיא מדברת איתו על כל מיני דברים, ואלונה נורא כעסה בגלל שלטענתה, היא בעצם ערכה את זה מחדש כדי שזה יצא, שהוא מדבר בעצם על הזוגיות איתה.
לא, הטענה הייתה שזה...
היא שדקת, כמובן.
כן, זה רעיון ישן.
הרעיון פורסם באוגוסט 20.
נכון.
ואז עלה מחדש. כן, היא גם ביקשה ממנה, בואי תתראייני על הזוגיות, היא אמרה לה לא.
וזה היה את הדבר. הרגע הוא שבעצם הבנתי, יעל בר-זוהר מנסה גם להשיג גרון חדש, לא השיג גרון חדש, מפרסמת הישן כחדש.
עכשיו, אנחנו יודעים מי המוח שעמד מאחורי זה, כאילו, מה זה יודעים? אני משערת שהמוח שעמד מאחורי זה, זה הסוכן המשותף של יעל בר-זוהר ומלך. זה בדיוק אותו סוכן. עומרי יערי, שלרוב מכירים אותו כסוכן של כל הדוגמניות של עדן פינס ויעל של ביה וזה, וגם, ועכשיו הוא התחיל לקחת את יעל בר-זוהר, שהיא באמת לא נעים לומר, אבל כאילו הטלנט הכי מבוגר שלו שם. וגם מלך, וכל הסיפור שהם גם הגיעו ליום הולדת של עומרי יערי, שהייתה אחת מהמסיבות המתוקשרות, ושם הם סירבו להתראיין, והכעיסו עליהם את הכתבים של גיא פינס, ומשם היה את כל הסיפור.
אז בואי תספרי לנו שנייה, באמת טיפה, את אמרת שגם למלך וגם לאלונה יש יחסים לא בריאים, אף חולניים עם התקשורת. למה? תסבירי לי את זה כמי שלא מתעסק בתחום
האלה. אני חושבת שאלונה סער היא באופן כללי מרדנית, גם כמובן שהיא באה מפוזיציה של הבת של, וספגה הרבה מאוד סיקור לאורך השנים גם של גאולה וזה, עד שהפכה להיות כאילו טלנט בפני עצמו שניתן לסקר, אבל יש שם איזשהו ביטחון וחדות שאין לה הרבה שחקנים מתחילים בגיל שלה, וזה באמת פריבילגיה של משפחה מאוד מאוד מפורסמת, ויכולה להרשות לעצמה הרבה מאוד דברים.
לא רק מפורסמת, גם תל אביבית שגודלה במרכז תל אביב ולמדה.
מה שרשה לי חברת ילדות של אבא שלך, לא הבנתי.
גדלה במה זה, כאילו...
מה זה פינת הרב קוק.
מכירה את הכל, נותנת כיף לאבא בזינגר. אבל אולי עדיף לא בזינגר, אני לא יודעת.
בשולחן הפנימי בצ'יקטי.
אבל כן. אז יש לה גם את המרדנות הזאת, כל הסיפורים זה, וגם היא מרשה לעצמה דברים שטלנטים אחרים לא היו מרשים, ובמובן הזה דווקא ציוו אותי לראות את המתקפה הגילנית של אליאל בר-זוהר, כי זה היה פשוט נטול חמלה.
נכון, אני רק אגיד...
שזה כנראה בא בגנטיקה מאבא גדעון, שכן מדובר באחד מהאנשים הכי חסרי חמלה בישראל.
זה נכון מאוד, ושנייה, אפשר רק שיסבירו לי מה היא... אמרה אליאל בר-זוהר.
כי זהו, היא אמרה, היא אמרה...
מה זה הגילנות?
היא אמרה כאילו מין טלנטית בסדר גודל שלך, נטפלת לזוגיות של ילדים בני 24.
כן, את מבוגרת, את צריכה שחקנית בת 24 לתפוס עליה טרמפ, עכשיו התשובה היא... כן,
ברור
שלי, כן, כי...
כי אני כבר לא שחקנית בת
24. את שואלת את השאלה אחרי שכבר ניתנה לך תשובה, ואת מבינה שהיא מנסה לשרוד בתעשייה ש... א', אם... לא מאוד נחמדה לטלנטיות מבוגרות, נכון. ובטח שלא בטרופ הזה של בלונד בומב של, שזה דבר שהוא בישראל, ולא רק בישראל, בעיקר, זה מסלול של טרגדיה.
נכון,
זה לא באמת, יעל בר-זוהר לא הייתה אמורה להיות איפה שהיא היום. כן, ציפינו לזה כבר. ליותר, כן. ציפינו ליותר.
למרות שיעל עשתה מזה את המהיר, כאילו, את המירב בעיניי, זאת אומרת, איך שהיא מצליחה בציפורניים לשרוד כל פעם.
לא, בר עשתה את המיטב.
כן, אבל היא מאוד הסייטקיק של בן זוגה, אחרי במשך שנים שהיא הייתה אייליסטית. נכון. והוא היה סיליסט, ולא נראה שהיא מאוד נטמעה מחדש בתעשייה כפי שהיא היום.
אפילו הייתי טוען שהניסיון שלה לעשות מדיה עצמאית, ולמצל...
זה בדיוק זה.
כן, זה בדיוק זה, זה בדיוק הפתטיות, כאילו מין, היא בעצם עכשיו הכניסה עצמה לשדה שהיא מתחרה עם בידור ישראל, כן? זאת אומרת, היא מתחרה עכשיו במקום שהוא עזבי כתבי רכילות, זה הגיינום מתחת לכתבי רכילות, שאנשים באמת אוכלים את הגופות אחד שני ומטפסים החוצה מהבור, בשביל שאולי יום אחד ייתנו להם לעבוד אצל סוויסה כגיבוי, כאילו.
וגם שתיהן באמת מכירות את התקשורת על הצד הבוגדני של אייל, מי דגם דמוי לוליטה שפותח במשך שנים.
פותח.
כאילו, כי זה באמת עבודת יחץ מאוד מאוד גדולה, לא רק היא, וזה מגיל מאוד מאוד צעיר. וגם אלונה, שמכירה את התאמרה של זה, זה באמת שמשהו בא, בדרך חמלה הנוקשת, הרי את יודעת שזה אובייסלי לא היה הרעיון של אליאל בר-זוהר עכשיו לעשות קאט, קופי פייסט ולשים תמונות, אלא של איזשהו סוכן. תתקפי את המנגנון.
ברור, גם כמובן שזה אישה נגד אישה בסוף. כמו תמיד, כאילו זה לא שכאילו מין מלך יכתוב, בסך הכל הרעיון הוא שלו, זאת אומרת, הוא מופיע.
הוא לא אמר מילה, כמובן.
הוא לא אמר מילה.
אגב, אני אאמר שיש מצב שהוא באמת ידע ולא אמר, כי אנחנו באמת שוב מדברים על אותו סוכן, זה יכול להיגמר בשיחת טלפון.
נכון.
זאת מתקפה מאוד זולה. כאילו, להגיד את פת... אני בת 24, ואת כאילו נקודות קטנה ומסכנה וכזה. וומן, את לא קטנה ומסכנה, ומה שאבא שלך רוצה זה לסגור אותם במקלטים.
ואת רק מככבת בסדרה אחת הגדולות שיצאו השנה, ועכשיו את מאוד, זה בדיוק הרגע שלך.
גם מה זה להגיד, כתבי רכילות התחילו לשאול שאלות, כלומר, כתבי רכילות הם גורם בחייך שיש לתת לו דין וחשבון.
ושאני בקשר שוטף איתו, כן.
את בקשר איתו, את בוחרת איך להשתלט על הנרטיב הזה, את משחקת על הדבר הזה, ואז להגיד, לא, 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 לא. אבל מה, רוצים לעשות על החשבון, אבל את עשית את הכותרת הזאת.
זה מה שאני אומרת, שיש פה איזושהי התעממות, ואני רוצה רגע לחזור כן לסרטון שאני ראיתי אותו, ואני חייבת לומר שלא זיהיתי בו בעיה. זאת אומרת, הכביכול...
הערוך המחדש?
הכביכול העריכה מחדש.
מצוין
גם אני לא, אני מודה.
כן, מצוין בפירוש שזה רעיון ישן?
לא מצוין. בסדר, אני לא אומרת שלא הייתה מניפולציה. שנייה, לא אמרתי שאין פה מניפולציה. מדובר בתקשורת מהז'אנר הזול ביותר, אני לא, בכלל לקרוא לזה תקשורת זה גם סטרץ'. הערוץ של יעל בר זוהר.
הרעיון כולו הוא סטרץ' למשהו תקשורתי.
זה בעצם סטורי עם יומרה.
זה סתם שיחה לא מאוד מעניינת עם משהו כמו 7,000 צפיות.
נכון. שיחה של 7 דקות מאוד ארוכה, אבל אני ראיתי שם את יעל בר זוהר מדברת עם מלך על המון 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 נושאים, שאינם אלון השר, ואז עוד נושאים, ואז קצת עוד נושאים. ואז בסוף היא שואלת אותו, האם הוא היה שוקל זוגיות עם חילונית, והוא אומר, כן, סך הכל כן, אין שום זה, לתוך זה ערכו בצורה ירודה
כמה צילומי תמונות.
מסך, צילומי מסך של וואלה, מקו וכו, שהוא מצולם עם אלון השר, ושזה כתבות על הזוגיות שלהם. מילה כמובן לא נאמרת על זה. ובכותרת של הסרטון עצמו כתוב, מלך זילברשק מדבר על זוגיות עם חילונית. ואלון השר אמרה, היא קראה לזה, הסרטון שתואר כ... מלך זילברשלג מדבר על הזוגיות עם החילונית. שתי הידיעה...
מאוד משנה.
שעושות את כל ההבדל, חברים, באמת. לא, זה כן הבדל.
לא צריך לתפוס אותה במילה, הנקודה היא אמיתית.
זה לא עניין של מילה. כועסת, כי היא אומרת, את עכשיו, אחרי שדיברתי איתך, ואמרת לך שאני לא רוצה לעשות רעיון, את גם לא משתמשת בשם שלי, אני כל כך שקופה בעינייך, כי אני לא אייטם, אני כזה, לא, היא מנסה כנראה ללכת מסביב. מה את רוצה, שהיא תכיר בך או שלא תכיר בך? מה את רוצה ממנה? אבל מה שאני חושבת שאלון עשה, זה אפקט ברברה סטרייסנד קלאסי. מאמי, אף אחד לא יראו את הסרטון הזה, אם לא היית מדברת עליו.
Exactly. עכשיו, אותי סרצי...
והיא יודעת מה היא עשתה, כמובן.
וזה מחזיר אותי בדיוק לחבר הערבי שלה, כי אני מרגיש בדיוק כמו עם ביבי, לדוגמה, אין, באופן היסטורי, אנשים לא יודעים שום דבר על המשפחות של ראשי הממשלה, רק אם ביבי יודעים. וההספר הזה הוא נורא פשוט. ביבי מדליף. ביבי מדליף, וזה שיש לו אישה משוגעת. ואנחנו מבינים, כי אנשי תקשורת שככה זה עובד, כי אף אחד אחר בחדר לא היה מדליף את זה חוץ מהם. אוקיי, נגמר הסיפור. אני מבין. אלון עשה אותו דבר, כאילו ההדלפה על הבן זוג הערבי, לי נורא הזכיר את ההדלפות על יאיר נתניהו, עם הבת זוג השוודית שלו, נכון, הוא היה נורווגית, נכון, הוא בכלל לא נמשך לגברים, נכון? הוא ממש כל היום עם השוודית הזאת. וואו, הדוגמנית לא יכולה להוריד את העיניים, איזה שערוריה שהיא לא יהודיה, היא כל כך כוסית, היא כל כך לא יהודיה, היא כל כך אישה.
כל כך, אנשים כל כך נשבו בסיפור אהבה הזה, שהם אפילו לא התייחסו לעובדה שמדובר בגויה מרוב שזה היה. אוקיי, אחרי זה גם היה ניסיון עם לי לוי, כאילו אנחנו עוברים את כל הארצות הנורדיות עד שנגיע ל...
זה פקג'ים אצל רני רב, זאת אומרת, איזה צמיד רני רב את קונה. זאת אומרת, זה היה קטעת האת'ריום פקג' כאילו.
אני אגיד לכם אבל משהו, אני הייתי פעם בסלון ציפורניים, והייתה לידי בחורה שדיברה בלי הפסקה באמת על הפרטים הכי אישיים של החיים, כלומר, אמרתי, אולי אני לא מדברת, כי אני באופן אישי מאוד משתתקת כשאני במקומות של נתינת שירות. אין לי כוח, אין לי כוח לדבר, אין לי כוח לדבר, אני רוצה שלא ידברו איתי, אבל אני עושה את מה שאני חייבת לעשות. חצי לתוך השיחה הבנתי שזאת הבת של גדעון הגדולה.
דניאלה.
דניאלה. ואמרתי, שיט, למה לא הקשבת לשיחה הזאת? איי, איי, איי. כבר הקשבתי בקשב רב מאוד לחצי שני, למזלי עשתה בנייה, מה שאומר שאנחנו פלוס מינוס שעדיין כאן.
באותו עולמות, כן, כן.
כן. אז, ושם היא באמת דיברה בביטחון מוחלט מול כל הסלון על, על אלונה, ואז הייתה בזוגיות עם אמיר, ועל אם גדעון מסכים לעלות אליהם הביתה, או לא, ואתה אומר כזה, המשפחה הזאת רוצה להישמע.
אז אני מאוד החזקתי עצמי לספר את הסיפור הזה, אבל אני אספר אותו. עכשיו, לפני שבועיים הרציתי ואני מרצה באנגלית על הפוליטיקה הישראלית, ואני מרצה, ואז אני אומר, יש לי מלא בדיחות על גדעון סער, אני אומר, he's a crazy fascist, but he lives on נחמני, so everyone loves him. מישהי בקהל מרימה את היד ואומרת, הוא לא מנחמני, הוא ממה זה. יפה. ואז אני אומר לה, בסדר, I'm trying to make a point here, ואז היא אומרת לי, but he's my father. באמצע הרצאה, ואז אני אומר, ואני מוריד את המשקפיים, אני מסתכל, ואז אני רואה שזה לא אלונה, אז אני עושה לבד דדוסינג, ואני אומר, תודה, דני. אין צורך שתפריד בהפרעה, ואז היא אמרה, היא צעקה באנגלית, היא אמרה, אבל פליז, אל תשנה את מה שאתה הולך להגיד עכשיו. ואז אמרתי משהו נורא, נורא מעליב כלפי אבא שלה, בקטע פרוקטיבית.
נראה לי שהיא תומכת.
בוא נגיד זרמה.
לא, אני אגיד לכם, ניסיתי לסטוקינג פייסבוק בשבועה, מדובר במישהי שקודם כל גרמה לו לראות דרג רייס. כן, כן, זה כיף.
עכשיו, אנחנו עושים פה משהו עכשיו לא לגיטימי, אנחנו גוררים אותה לתוך שדה התקשורתי, למרות שהיא לא רוצה.
לא, אנחנו מדברים על זה שהם משפחה שלא נרתעת ולא מתביישת, וגם דניאלה עמדה בזה בגאון, כמו שאתה אומר, כאילו אין שם איזה התנתלות או מבוכה. הן מבינות שהן מתקיימות מחוץ לישות הזאת של אבא שלהם, והן אכן מתקיימות.
נכון.
זאת אומרת, הן שונות לחלוטין.
אבל באמת יש שם איזה מתח נורא מעניין בין העמדות הימניות המוטרפות האלה לבין התל אביביות הליברלית, כאילו גם, זה הרי היה גם כשכאילו כל הקטע של גדעון סער מתקלט במועדונים.
כן, הוא שם פורטיז, הוא
שם דרקטיז. כן, אבל זה יותר חושף את השמרנות שלנו כתל אביבים, יותר מכל דבר אחר.
איך אני אוהב את זה שאמרת את זה, אני מסכים איתך ב-100%.
הבעיה היא לחלוטין בנו, אגב גם שאלי אשתו היא ימנית, והוא הכיר אותה בהפגנה. כאילו חבר'ה, יש ימנים, אני יודעת שאנשים קראו את נדב אבקסיס בארץ והיו כאילו mind blown.
יש ימנים, amongst us, יש ימנים.
ואת לא מבינה, גם יש להם זכות קיום.
לא רק זה, אני אגיד יותר מזה, הסיבה שיש אותם היא לא יוצא מן הקהל, זאת אומרת, הם לא חריגה, הם חלק מהעיר ומשקפים איזושהי לוגיקה. במובן זה גדעון סער הוא לא תל אביבי שסרח, דווקא זה מתחבר. גם הילד שקד היא בעולמות האלה, גם רונן שובל מאם תרצו, זה אנשים שגדלו בתל אביב, זאת אומרת, יש בתוך תל אביב אגף שמרני, חילוני, שהם סופר רייט ווינג, כן?
כן, וזה לא משנה איפה הם מתקלטים, ואם נתת להם כיף בתדר או לא.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה הצד על מוד ליברלי הקשה הזה, שיש לו גם ליברלי במובן הכלכלי, וכאילו, לי זה עושה ממש ממש שכל.
אולי חלק מחברינו הטובים ביותר ימנים, הם פשוט לא מתוודים על זה.
האמת שאני חושבת שאת ימנית, ואני רציתי לדבר איתך על זה לקראת החתונה.
האמת שאני הולכת ונהיית יותר ויותר ימנית, אבל בסדר, זה יודע כל מי שמקשיב לי שאני פשוט...
כן, אני מרגיש שגם הגיע הזמן, זה קצת טרנדי. מלך, דרך אגב, אני לא מצליח להבין מה העמדות שלו על שום דבר. בכלל לא מבין אם הוא באמת חרדי. יש טקסט נורא מצחיק שקובי אריאלי כתב לפני המון שנים, טקסט נורא. על למה צביה גרינפלד לא חרדיה? צביה גרינפלד החרדית ממרץ. אז קובי אריאלי כתב טקסט, איך אני יודע שצביה גרינפלד לא חרדיה? והמשנה של הכתבה היא, כי יש לה כלב.
נכון, אין להם כלבים.
מצחיק.
מצחיק. עכשיו, מצד אחד, אני תמיד שונא את הטקסט הזה, כי זה כאילו מין, מי אתה שתעשה גייטקיפינג, אתה לא מחליט מחרדים. מצד שני, איך אני יודע שמלר וזריבר שלה לא חרדי?
איך?
כי הוא יוצא עם פאקינג, אלונה סדר. אין לזה רמה, כן, היא רואה אותו בתדר.
כל מה שהיא רצתה להראות, אלונה, זה שהזמינו אותה לדבר על הזוגיות, והיא אמרה לא.
נכון.
זה הכל. ככה היה גם עם פינס כשהיא הסתובבה והלכה. אבל אני אומרת, אבל את נתת דין וחשבון לכתבי רכילות כשיצאת עם הזוגיות הזאת. אז באיזשהו אומרת, you set the tone, ועכשיו את כאילו, יש זכותך, כן? את לא חייבת לעשות שום דבר. אבל לא קניתי.
כל מי שהחליט לא להיות מנוי שלנו מאיזושהי סיבה. והמנויים שלנו יקבלו קטע על העמוד אינסטגרם החדש בשם תורנו, שמתמקד בוידויים של גברים מהקהילה הגאה על הטרדות ותקיפות מיניות.
אצלי, תודה, תודה, תודה,
בכיף.
תודה.
היה לי ממש כיף מאוד.
גם לנו היה כיף לארח אותך, ולכל המאזינים שלנו, תודה שהייתם איתנו.
תקשיבו לפודקאסט של צליל, לגמרי, כמעט מפורסמים.
כמעט מפורסמים.
למה?
ואנחנו היינו זו דעתי על כל פנים, ברקע לילי פרנקו.
נתראה בפרק הבא.
ביי! קר, קר לי בלב.